אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הסיפור נמצא תמיד על אם הדרך, בין מה שאולי היה לאולי לא, ובין מה שנגלה כשנגול האבן ומה שלא. אני מחפשת בי את מכת הסיפור. רק, אולי אף פעם לא היה בי אלא העמדת חיים, אלא תחליף, אלא תחומי שפה, ניתן לקרוא לזה המצאה. מה, חיים שלמים בתור המצאה? כאילו הייתי, אבל גם עכשיו זה רק הנדמה בתוך נדמה. טעית בסיפור, טעית בעני. צריך משהו שניתן לגעת בו, ממשות.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
על אם הדרך, בין מה שאולי היה לבין אולי לא, אנחנו מתארחים בביתה של הסופרת והמשוררת נורית זרחי, שלומי יצחק עם אמצעי ההקלטה, שלושת העורבים במרפסת, נורית שמאפשרת הצצה פנימה אל מאחורי הקלעים של היצירה והכתיבה, המחשבות וההרגשות, ואני רותי קרן שמגישה ועורכת, ואנחנו בעצם ממשיכים מאותו רגע שהפסקנו בחלקה הראשון של התוכנית, מה בדוי, מה אמיתי, מה חיים ומה סיפור חיים. לב הסיפור קראת לקטע הקצר הזה שממנו קראת כעת, ואת מדברת על משהו שלא ניתן לאחוז בו, שאין בו ממש, שהכל בדוי, תחליף, המצאה, חוסר ביטחון בעצם הקיום שלך. כלומר, הכתיבה, הסיפור, 150 ספרים שפרסמת ועוד 6 בדפוס, ועוד מה שממשיך להיכתב גם ברגע הזה, אין בהם הוכחה?
את יודעת שיש אנשים שאומרים שאסור לספור את הילדים. נגיד, יש לך ככה וככה ילדים, אסור לספור אותם. אז גם אסור לספור ספרים.
אז לא ספרנו. המון ספרים. המון זה ספרים. זה לא הוכחה?
לא, כי כל רגע זה משהו, כל תקופה זה משהו אחר, כל ספר זה משהו אחר. זה הוכחה לעצמו, זה לא הוכחה למי אני או למה שאני אהיה. זה הוכחה לסיפור. זה כמו ארכיאולוגיה, זה משקף. אפשר לראות שם שכבות, אבל זה יותר...
אבל אי אפשר כבר לומר, עשיתי כמה, אני יכולה להירגע?
א', להירגע זה מבצע רציני. לא, זה לא שייך, מה שהיה לא שייך. זה לא מצטבר.
לא?
לא בי, אני לא יודעת, יש בתחום.
כלומר, הוא קורא ונעלם?
באיזה אופן כן.
זה כל הזמן מין מיכל כזה שמתרוקן?
זה לא מיכל, אבל זה גם לא מתרוקן. זה משהו שחוצה אותך. הוא לא מצטבר.
הוא פשוט עבר במקרה דרך נורית זרחי?
את יודעת שפעם אני שמעתי שיר של יונתן גפן. מישהו שלח לי שיר, סיפרתי לך את זה? מישהו שלח לי שיר של יונתן גפן. אז זה עבר בי. אני לא אמרתי לו את זה, חבל, הייתי נותנת לו את השיר הזה. אבל...
לא הבנתי.
יום אחד שמעתי שיר של יונתן גפן, לא ברדיו, שיר שהוא לא כתב עוד. שמעתי בתוכי שיר של יונתן גפן. אני גם יודעת להגיד אותו.
נו.
אופי, אופי ציפור קטנה. נטרי על סייפי הנצח, אני רואה אותך שם לפעמים.
ולמה זה של יונתן גפן?
כתוב היה שזה יונתן גפן כתב. כתוב היה אצלי.
כן.
שזה שיר של יונתן גפן.
אז. אבל זה את.
כן. אבל הייתי צריכה לתת לו את זה. אז בצורה כזאת זה עובד. נו, מה לעשות?
איפה אנחנו נמצאים? אם אינך קיים, אינך כואב.
נכון.
או בסיפור הברק והרם, מתוך כישרון לציפייה.
כן.
ספר נפלא.
תודה,
נפלא,
תודה,
נפלא,
תודה.
שעוד לא ראה אור, אבל אני... קראתי אותו.
ממש תודה כיף. רבה.
ואת שואלת, איפה הייתי כל השנים האלה כשהחיים שלי התרחשו?
נכון.
כאילו שיש החיים ויש את.
נכון, כולנו, יש החיים ויש אנחנו. לא תמיד אנחנו בפגישה עם החיים. לפעמים הם עוברים ואנחנו לא יודעים את זה, שזה החיים. חושבים שזה מקרה, שזה עוד מעט יבוא, שזה יכולתי לעשות אחרת, שהצלחתי במקרה. לא מבינים שזה בדיוק החיים.
אבל את אומרת, איפה הייתי? כלומר, כן. היו, החיים עברו, עברו ואת היית במקום אחר?
כן.
איפה היית?
בשום מקום. אבל ככה זה.
יש תמיד פקפוק בקיים, בנמצא, בגשמי, בהיות, מתוך חוויית העין.
נגיד, כל מיני מוראות שעברו אותי, מוטב הייתי מתנהגת אחרת, נניח. אז אני צריכה שזה יחזור עוד פעם בשביל זה. זה שהייתי שם כאילו לא הייתי, כי למה לא שמתי לב, למה לא עשיתי מה שעכשיו אני חושבת שהייתי צריכה לעשות. וכן הלאה.
העינות מול ההיות.
כן.
זה אולי המתח או השאלה.
נכון.
או מצב הצבירה שלפחות בחומרים הכתובים שלך הוא הנוכח.
נכון. טוב, שאלה מה זה יש? שאלה רצינית. ומה זה אין?
מה זה יש?
מה זה יש אם כל רגע זה עובר? מה זה יש אם את לא מושקעת בו ב-100%? הרבה דברים עוברים אותך כאילו לא ראית שם. מה זה יש? מה זה את? מה זה אני מתכוונת? מה זה אני בלי השליטה המוחלטת או הרבה בני? מה זה כל השטויות שעושים? מה זה כל מה ששוכחים? מה זה כל שרצית ויוצא הפוך? זה יש?
זה יש מסוים? אולי לא מוצא חן בעינינו, אבל הוא יש.
אבל זה יש לא מספיק.
ומה זה אין?
זה מה שמתערב בתוך היש ועושה חושך.
האין נוכח מאוד.
כן.
אצלך.
כן.
מה מקור הפקפוק הזה בקיים? מדוע זו שאלה? גם היום, כי את כותבת את הדברים האלה עכשיו.
אפילו, בטח, אפילו דקארט הוא היה צריך להגיד קוגיטו. למה הוא היה צריך להוכיח שהוא קיים? וכן הלאה. שאלת היש היא שאלה מאוד מציקה.
אבל הכתיבה, הספרים, לא מאששים את הקיום?
הם מנסים. זה אחת התכליות שלהם.
מתי יש תחושה של היות? מתי זה קורה?
זה קורה בכל מיני מצבים, כמו עם הילדים, עם המציאות. אבל זה גם כן...
מתי? תני לי דוגמה לרגע שהרגעת שאת נמצאת.
אני לא זוכרת.
זה כל כך נדיר?
לא, אבל זה קשה לתפוס את זה. זה לא נדיר. זה כמו אור וחושך. זה כל הזמן קיים ולא קיים.
ואת יודעת כשזה קיים או רק בדיעבד?
אני יודעת. אבל זה כל הזמן
למשל,
קיים ולא קיים.
תני לי דוגמה.
שאת רואה את הנכדים שלך, למשל.
למה דווקא
ילדים,
אז?
ילדים, גם עם הילדות. זה נותן אישור לקיום. איכשהו. אהבה נותנת את זה. כן.
ספר הילדים שראה אור בשנה שעברה, הזכרנו אותו בחלק הראשון של התוכנית, אף אחד היה איננו, והמשפט הנהדר הזה, שמקפל בתוכו את אותה סתירה כביכול, אותו פער של היה ואיננו בו זמנית, מקורו בעצם במשפט שאמרה ביתך כשהייתה ילדה קטנה, בשובכם, את ובעלך, יורם תיארלב, מאיזו מסיבה, ואתם חוזרים, והיא...
יושבת על המדרגות, היא אומרת, אף אחד היה איננו. אבל לא רק זה. זה יש כמה זיכרונות. אחד, שהלכתי לסופר, היא הייתה קטנה, ואחותה הייתה תינוקת. לא, זה לא זה. זה שהיא שמעה למטה את הקול שלה על תזכן, והיא חשבה שזה אלוהים מדבר ב... בחוף. אז היא אמרה, הוא דיבר, אבל אף אחד היה איננו. אז זהו, אבל אני גם לא בטוחה מאיפה זה בדיוק, אבל היא אמרה את זה.
ושנים חולפות, את מתוודעת לסיפור קשה של ילדה שונה מן החברה שבה היא נמצאת ולומדת, ילדה מנודה על ידי חברותיה לכיתה, בודדה מאוד, סיפור שלא מעט ילדים חווים.
נכון. וזה נורא מזעזע אותי, ואני כתבתי את הסיפור מתוך מגמה, שאנשים יקראו את זה, המורים וכן הלאה, אנשים שיכולים לעזור. והמולית אמרה לי, אף אחד לא רוצה את הספר הזה, כי לא ההורים עזרו ולא היועצת עזרה. אבל זה המצב, הורים לא יכולים לעזור הרבה, הם רק יעשו בוץ יותר גדול, כי
לא...
הילדים האלה הם מופקרים.
ואת כותבת את הסיפור של מאיה,
נכון.
שמצילה עורב,
נכון.
קוראת לו רייבן, כמובן, ואיכשהו איתו יחד, הבדידות נעשית נסבלת יותר. עד שהיא מתקבלת, הוא מתקבלת עם עוצמה בחברת הילדים.
נכון.
והנה את בוחרת לקרוא לספר בשם הזה, שיושב על המשפט של ביתך, אי אז, אף אחד היה איננו.
כי זה בדיוק מתאר את המצב.
איך זה הגיע לחבר את זה?
עליזה זכרה את זה.
עליזה זכרה.
אני חושבת.
והיא הציעה.
כן, היא לפחות תמכה בזה.
ואיך זה מתחבר?
אף אחד לא היה לעזור לילדה.
אף אחד היה איננו.
כן, אף אחד לא עזר, לא הורים, לא חברים, לא היועצת, היא הייתה לבדה. עכשיו, הבעיה היא שקשה לגייס עזרה, כי קשה להתלונן על זה, וקשה לילדים לתאר איך שזה נראה. והפחד שנקמו בהם הילדים עוד מוסיף לקושי לדבר על זה.
ולא מעט דמויות, ילדים או חתולות או פיות או ג'ירפות,
נכון.
דמויות לא מקובלות,
נכון.
אחרות או רגישות או יוצאות דופן, הדמויות הללו הן גיבורות, הסיפורים והשירים שלך.
הם לא יוצאות דופן. זה המין האנושי. אבל אנשים לא אוהבים להתעסק עם זה. כי הם רוצים שהמין האנושי יהיה צנחנים וטייסים.
הדמויות האלו הם גיבורות הסיפורים והשירים שלך. מיליגרם הג'ירפה.
אבל זה לא הילדים הרגישים. זה האנשים שהם רגישים. כולם רגישים. יש ילדים ואנשים ששמים מחסום בגיל מאוד צעיר, כי זה נורא מפחיד. ויש על זה מחיר, אם ילדים מתעללים בך, זה אוי ובוי. מנגנוני ההגנה שלהם לא מספיק חזקים.
אז הם אחרים.
נכון.
אז הם קצת אחרים.
נכון.
הנה, את כותבת על מיליגרם.
כן.
על ג'ירפה.
כן.
שנולדה קטנה וקצרה.
נכון.
ג'ירפה, כן? קטנה וקצרה.
זה טרגדיה של ג'ירפה שהיא קטנה. כן.
ובהירה כמו גלדיולה לבנה. שוב, ג'ירפה, כן? שהסימן שלה זה בהרות.
בדיוק.
והנה באות חיות הטרף, שמזהות את השוני ואת החולשה אולי.
נכון.
אבל מיליגרם צועקת, תסתלקו! וכל החיות נבלות.
כן.
וכך היא מבינה שבכל החדש שמצאה, היא יכולה לצרוח, לבכות ולהגיד.
כן.
והיא צחקה.
מזל.
איך מצאת את הכוח שלה?
ממני, נתתי לה כוח. טוב, זה רק הדיבור בעצם, אבל זה עזר.
תראי, היא הצליחה לסלק את כל חיות הטרף.
בדיוק.
זה סיפור ש...
סיפור על כתיבה בעצם. מה זה הכל שבן אדם מוצא כל? אבל זה מוסווה טוב. זה לא אכפת לי. מוסווה טוב זה בסדר.
באיזה אופן זה מוסווה?
שזה לא כתוב על כתיבה ולא על ספרות ולא על...
ואת אומרת שזה סיפור על כתיבה?
לך אני אומרת, אבל אני לא כתבתי את זה על כתיבה.
כן.
כתבתי על הקול שלה.
כן.
אבל לך אני אומרת שלמצוא את הקול זה כתיבה.
והרבה מהספרים שלך הם באמת מאוירים. יש משהו במפגש עם האיור שמשפיע על הכתיבה, על הסיפור?
לא, זה בא תמיד מאוחר יותר.
זה בא מאוחר יותר, אבל את חושבת שהרי מאייר מבין משהו מהסיפור ולוקח את זה לעולם שלו.
אני מעורבת באיורים באיזה אופן.
את מעורבת.
כן.
כלומר...
ואני בוחרת, א', את הצייר וב', אם זה לא טוב, אני אומרת, זאת לא הילדה, זה לא מתאים. אי אפשר הרבה מאוד להיות מעורבים, אבל במידה מסוימת אני מעורבת.
קרה שאמרת, זאת לא הילדה?
כן, בטח.
באיזה סיפור?
ואפילו באף אחד היה איננו.
שציורים יוצאים מן הכלל יפהפיים.
אני יצירה ילדה, ואחר כך אמרתי, זאת לא הילדה, זאת אז יצירה.
מה היה לא הילדה?
אני כבר לא זוכרת. ואז יצירה ילדה אחרת.
בסיפור את לא מוכחה לעוף אם את לא רוצה, גם החתולה היפה בעולם מרגישה בודדה.
נכון.
היא לא רוצה שיאהבו אותה בגלל שהיא הכי יפה בעולם.
נכון.
או טינקר טנק, שזו כן. פרפרזה כנראה על טינקרבל מפיטר
כן,
פן.
כן,
נכון?
כן.
אבל זאת לא טינקרבל, זאת טינק. טנק.
אוי ובוי.
כי היא כזאת כן. פיה קלמזית.
כן, ושמנה וכבדה, בטח.
והיא שואלת שם, אתה חושב שאני מתאימה?
כן.
שואלת טינקר טנק, שאלה כן. אחרונה. בטח, כל הילדים שואלים את עצמם את השאלה
בדיוק.
הזאת.
כל האנשים והילדים שואלים אם הם מתאימים.
כל הזמן.
כל הזמן. תשאלי, למה הם מתאימים?
למה הם מתאימים?
הם מתאימים לחיים טובים.
לחיים בכלל.
לחיים בכלל.
זה לא פשוט.
לא. כמו שאמר לא פסטרנק, לחיות זה לא לחצות שדה. בסדר, נכון.
והשוני, האחרות, יוצרת בדידות.
נכון.
נכון? במשחקי בדידות, בסיפור פנטזיה ובדידות, מחוז של פנטזיה ודמיון שמרחף מעל התהום, מתוך ניסיוני בעתיד, אין זו בריחה מן המציאות, אלא ראייה של מה שאתה מפחד להודות שראית.
נכון.
פנטזיה היא ההבחנה של מה שהרואה משלם עליו בבדידות.
נכון. ככה המציאו את הסיפור זאבים זאבים. שבסוף היו זאבים אמיתיים, אבל כל הזמן יש זאבים אמיתיים.
נכון.
פשוט אחרים לא ראו. כמו אריה. אנשים.
למה?
כי אף אחד לא רואה, רק הוא רואה. רק הוא רואה שיש שם זאבים. וכולם אומרים, לא, לא, נדמה לך. ובסוף בא זאב אמיתי, אז מסכימים.
או שלא, או שאומרים, אתה מדמיין.
אתה מדמיין.
זה בדרך כלל הרי מה
נכון,
שקורה בסיפור הזה.
נכון, זה בעיה גדולה, העניין של הפנטזיה. אבל הפנטזיה גם צריכים לדרוש מהפנטזיה גם להיות חכמה, שזה גם לא פשוט.
מה זה אומר פנטזיה חכמה?
שהיא מדברת משהו על המציאות. הפנטזיה כן. לא יכולה להיות לגמרי מנותקת. כי היא ניזונה מהמציאות, היא גם לא אמיתית, היא ניזונה מהמציאות.
בספר נוסף שהמילה בדידות נמצאת בתוך שמו, בדידות או, את כותבת, יש אי נוחות במילה הזאת.
נכון.
כי אין הודעה בחולשה. האם האחרים חשים כמוני או שאני בעלת מיתר קרוע? ניסיתי שלא להודות בזה, אבל כמו פיהוק או שיעול, יש דברים שקשה להחביא.
נכון.
זאת אומרת, אין מאחורי הקלעים, לפחות לא לגבי בדידות.
כן. אם לא מאחורי הקלעים, אי אפשר להסתיר את זה. אי אפשר להסתיר את זה בן אדם עם עצמו. אפשר להסתיר את זה בציבור. בדרך כלל זה מוסתר.
וזו הודעה בחולשה? זו חולשה?
זה נתפס כהודעה בחולשה, ואני חושבת שגם הבן אדם עצמו רואה את זה על עצמו כחולשה.
מה לגבי העלמויות?
אנחנו מלימים את זה מעצמנו, את הדברים שאנחנו לא יודעים להתמודד או לפתור.
אני רוצה לדבר על העלמות אחת קשה במיוחד, שאת בורית ממנה יופי בלתי רגיל, וזו העלמות שמתרחשת אחרי מה שמובן אצלך כהיעלמות של אבא שלך.
אבל איפה הבית שלנו? העין מאבדת את נקודת המעצור. גל האבנים שנמצא במקום בו עמד הבית מחזיר לנו את תחושת המציאות. איננו שומעות מה שאנחנו רואות בגלל רעש הבולדוזרים. מעל ראשינו האוויר כולו מולבן. על פני העצים מה זה? ענפות, שלג, הבולדוזרים הקדימו ביום, ונגד פניי מסתחרת כעל עול להקד הדפים של אבא. אני רצה וידיי פשוטות קדימה. אני מתרוממת על קצה האצבעות, מנסה לתפוץ בקצות הניירות המרחפים. ידיי חוזרות ריקם, כמו שניסיתי לתפוס מחיתות שלג, כאילו רדפתי אחרי המתים.
את מתארת בתמונה הזאת פירוק.
אני מתארת סיפור שבאמת היה, שכל הדפים שאבא שלי תכנן הרבה שנות כתיבה, וזה אף על הדפים, על פני העצים. זה היה נראה כמו שלג.
זה פירוק של בית, הריסה של בית.
אבל הבית לא היה חשוב כל כך פה, יותר מדובר על הספרים שלו.
על הדפים שאת מנסה לתפוס אותם ולהחזיק בהם. אז להחזיק גם ביצירה וגם באבא.
נכון.
שבאיזשהו מקום שוב נעלם.
כן, אבל אני כבר לא הייתי כבר יותר מבוגרת. אני חושבת שהייתי בצבא כבר. אז זה לא... יש גבול ל... כמו שאני חווה את זה. ברגע מסוים את מבינה מה זה אין, ואת מבינה אין. את לא חושבת שזה יחזור, ואת לא מחכה שזה יחזור. וזהו.
וגם הבית שב וחוזר ביצירה לפחות, שוב ושוב ושוב ושוב, בצורות שונות. את עצמך עברת הרבה מאוד בתים ודירות.
נכון.
מקומות מגורים, נכון. גיאוגרפיים, והריבוי, את כותבת, מערער את תחושת הבית. ועם זאת, אישה שגרה בתוך הוותיח, או ילד שישן בתוך תפוז, זה לגמרי סביר.
נכון.
למה הוותיח או תפוז?
כי יש לזה נפח, מתוך הנפח תמיד יש משהו.
גם בדלת.
נכון. אבל אני לא יכולה להייש את הכל. לקחתי שני נציגים מספיק.
קילפתי תפוז, מצאתי בפנים, כמו בתוך קן. ילד ישן ילד ישב. הילד אמר, אתה עשית פוחות, תקן את הפלח, נושב עליי קור, נושב עליי קור. קילפתי תפוז, מצאתי בפנים, כמו בתוך כן, ילד ישן, ילד ישן. הילד אמר, אתה עשית פוחות, תקן את הפלח, נושב עליי קור, נושב עליי קור. אמרתי רגע, סליחה שלום, ואת הפלחים שמתי במקום. ועד היום, אם הוא לא יצטנן, בתוך התפוז ילד ישן, ילד ישן.
אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת כאמור בביתך הנוכחי לעת עתה.
נכון.
בגבעתיים, וביקשתי ממך לפני כשבוע לבוא ולבקר כדי לראות את חדר העבודה שלך, היכן את כותבת, איך נראה הנוף של איש יוצר, והפתעת אותי ואמרת לי שבעצם אין חדר עבודה.
חבל שאת לא יכולה, את יכולה רגע להלגשת לראות? זה הדלת הזאת, השנייה. כן. כן, נו, מה לעשות? זה באמת בעיה. זה בעיה גדולה. נכון. אז יש שם את החומרים גם, כל
החומרים. בחדר. כן. בחדר ההוא, אבל זה כן. בעצם לא חדר עבודה.
לא.
זה חדר מלא ספרים.
נכון.
את עצמך מספרת שגילית עניין בבתים של סופרים אחרים.
כן, מאוד. וגם בחיים שלהם.
את כותבת, קיוויתי שביקור בבתי אומנים וסופרים יאפשר לי לגעת בנוף הסמוי המסתתר מעבר ליצירתם, בכמה מהם גם הצלחתי באמת להציץ. וכשישבנו כאן ושוחחנו, את סיפרת לי שהצלמת טלי אמיתי תביב,
נכון.
צילמה פעם את חדר העבודה שלך,
נכון.
לספרה קירות רוח,
כן.
ספר מופלא וקסום,
נכון.
יש לציין.
כן.
שם היא הציגה חדרי עבודה של סופרים ומשוררים, בהם גם חדר הספרייה העצום, של דודה, הסופר מרדכי תביב. והחדר שלך, אולי יוצא דופן בין עשרות החדרים שם, שרובם ככולם עמוסי ספרים. והנה, החדר הזה שעכשיו שלחת אותי להסתכל, הוא באמת מלא ספרים, אבל את אומרת שאת לא עובדת, שאת לא עובדת שם. והחדר הזה שטלי צילמה, הוא נקי לחלוטין מספרים. היא שלחה לי אתמול את התמונה של החדר.
כן, מעניין.
אין אף ספר.
נכון.
יש שולחן, כיסא, מנורה, פח אשפה קטן וחלון.
נכון.
זה כל מה שיש בחדר הזה. והיא סיפרה לי שזוהי דירתך ברחוב זמנוף בתל אביב.
הייתה, כן.
הייתה. ושהיא הופתעה מאוד כשהיא נכנסה לחדר, ושהיא שאלה אותך, ריק?
כן.
את זוכרת מה ענית לה?
לא.
לא זוכרת?
לא,
מה העיתונאים עכשיו היו שואלים אותך את זה?
זה לא טוב לשבת עם ספרים, כבר כתבו ספרים, לא צריכים להוסיף עוד ספרים.
אז בגלל זה אין ספרים בחדר עבודה?
אני מניחה. אבל אני אפילו לא יודעת, זה מפריע.
זה מפריע?
כן.
כלומר, הכתיבה בין ספרים מפריעה לך?
כן.
למה? זה לא תחושה חמימה ומחבקת?
לא, זה אומר שכבר יש מספיק ספרים בעולם ולא צריכים להוסיף עוד ספרים. מה אני אמרתי?
את אמרת שאי אפשר לכתוב בחדר מלא ספרים כי זו הפרעה.
נכון.
וטלי אמרה לי, בעקבות התשובה הזאת, שאת לימדת אותה פרק מאוד מאוד חשוב באומנות ובכלל.
יפה.
באמירה הזאת.
יפה, מצידי. לא חשבתי, כן.
איכשהו, העניין הזה מתחבר לי לחלום שאת מספרת בספר משחקי בדידות על תינוק שנשכח. את חלמת על תינוק ש... הגיבורה או את השאירה במגירה,
כן.
והיא מחפשת אותו ופותחת מגירות, והתינוק רעב מאוד, ואני לא יודעת איפה הוא ומה יהיה.
כן.
מי זה התינוק הזה, נורית?
זה נורא מעניין, כי זה היה חלום חוזר שלי.
אבל מי זה התינוק?
תראי, אפשר לחשוב על זה. שזה...
בואי נחשוב.
טוב, ברור שזה אני.
אז את שוכחת...
אולי אחותי.
את שוכחת תינוק במגירה כמו ששוכחים ספר?
כמו שמחביאים משהו.
אולי התינוק הוא ספר?
לא, לא, לא. הוא ממש תינוק.
אז זה את.
או אחותי.
למה אחותך?
כי אחותי אמרה לי פעם שהיא זוכרת שהיא הייתה רעיבה ואף אחד לא בא להכיל אותה. בתור תינוקת היא זוכרת.
אף אחד היה איננו.
אף אחד היה איננו בדיוק.
ואם תינוק, אז אי אפשר בלי מילה על אימא.
נכון. נכון?
דיברנו על אבא.
נכון.
אבל לספרך קראת בצל גבירתנו.
נכון.
זה שם מאוד חמור ורציני.
אימא שלי היה לה חמישה ילדים, ובעל שלא תפקד, והיא פרנסה את כולם. היא הייתה באמת גיבורה גדולה.
בצל גבירתנו.
כן.
מה קורה עם השם הזה?
זה שם...
זה הכי רחוק מאימא.
נכון, אבל היא תפקדה גבוה.
ובכל זאת, את בוחרת לקרוא לה בצל גבירתנו.
כן,
קודם כי... כל גבירתי.
נכון.
שזה משהו מרחיק.
נכון, זה זר.
זה זר. כן. זה מרפרר גם לכנסייה.
כן.
Our Lady. ובצל. נכון. בצילה נכון. של הגבירה. נכון, המפחידה נכון. והמאיימת.
נכון. יש בזה צד היה? של אמת. לא, לא בדיוק. זה מה שאני אומרת לך. זה קשה לדייק. זה לא מדויק.
כשהייתי ילדה, מובן שלא הבנתי את יחסה עם אימא שלי. נכון. ככה את כותבת.
נכון.
אבל כשכבר הבנתי, או נדמה היה לי, לא יכולתי לשחזר מה קרה שם.
נכון.
בוודאי לא במונחים המתבקשים. האם זה אופיים של החיים הפנימיים שלנו, שאנחנו נמצאים בזמן, נמנע מאיתנו להימצא בשפה? ואת הפער הזה ניתן לצוד רק באמצעות זיוף כלשהו, או המצאה של מיתוס, העולם את האטמוספירה המרכזית של התקופה הנוכחית.
נכון.
אמהות תמיד נדחקות בין הסדקים של העולם. את מרגישה ככה גם כאימא?
התפיסה שלי את עצמי כאימא היא מורכבת, והיא מוטב לא לדבר על זה.
אנחנו דיברנו לא מעט בשיחה בינינו בביתך לקראת הרעיון הזה,
כן.
על אימהות.
נכון.
עלינו כבנות לאימהות, ועלינו
נכון.
כאימהות לבנות,
נכון.
והגענו למסקנה שזה לא פשוט כל העסק הזה
לא
של
פשוט.
אימהות ובנות.
לא, לא פשוט בכלל.
ובנות. ויוצא שאנחנו חוטפות משני הכיוונים.
זה נכון.
אחד הסיפורים העוצמתיים ביותר, שאת כתבת לילדים, עם שם אלמותי מטלטל, אם אימא שלי לא יכולה לאהוב אותי, מי כבר בעולם כולו יצליח בזה?
נכון.
יש לי צמרמורת נכון. אפילו שאני אומרת את השם הזה.
נכון. אבל זה חתולה, אז אפשר קצת להסלוח.
אוקיי. את יודעת שזה סיפור שמצוטט בלימודי פסיכולוגיה וספרות?
אני לא יודעת, כי לא יודעים לאן הולכים הספרים. כי לא מדובר על זה בדרך כלל. אני רואים שלא יודעים לתת אהבה לילדים, אם כי זה כנראה יותר שכח ממה שאנחנו חושבים. ואהבה זה מילה מסובכת, אז לתת אהבה, לא לתת אהבה, זה ביטוי לא מדויק. אז הם נותנים קצת אהבה, או אהבה אחרת, או...
או אהבה לא מתאימה.
או אהבה לא מתאימה, בדיוק. וזה קשור בראייה שלהם, ובאימא שלהם. כי אימהות זה מעין מסורת, עד שבא ילד חכם, ילדה חכמה ומפירה את זה. אני לא בטוחה שהייתי הילדה החכמה הזאת.
למה צריך בשביל זה חוכמה?
בגלל לא לעשות מה שאימא שלך עשתה, וגם לא לעשות ההפך.
זה אפשרי?
זהו, זאת שאלה. אם את חכמה, זה אפשרי.
ובכלל אפשר לא לשגות? אפשר להיות באמת, באמת אימא טובה?
אפשר להיות אימא יותר טובה מרעה, שזה גם
כן.
הרבה.
איך... טובה דייה. אימא טובה דייה, כן. כן. כמו זה... שאמר ויניקוט.
אבל זה גם לא פשוט.
כן.
טובה דייה למי?
בדיוק. זה הרי צריכה להיות התאמה.
נכון.
בין האימא לילד.
נכון. עובדה, אם יש שני ילדים...
אז לכל אחד אהבה אחרת.
לכל אחד יש אימא אחרת, בדיוק.
וזה סיפור על חתולה, כמו שאת נכון. אמרת. הלכה החתולה הקטנה למקום אחר, ישבה שם ובכתה. היא חשבה, אם חתולימה שלי לא יכולה לאהוב אותי, מי בעולם כולו יצליח בזה?
נכון.
בדיוק עבר שם חתול יועץ.
נכון.
תשמעי, חתולים בספרות, זה...
כן, נכון.
עסק.
זה נושא מצוין, כן.
טיפשונת אמר לה, לא צריך לוותר על האהבה כל כך מהר, והיא מנסה להיות כל מיני סוגים של חתולה.
כן.
היא הייתה כבר חתולה גדולה, וחתולה קטנה, וחתולה מדברת, וחתולה שותקת, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה,
גרם לכך שיאהבו אותה.
כן.
והיא אמרה, זה לא שחתולימה לא אוהבת חתולה גדולה, או קטנה, או מדברת, או שותקת. זה שחתולימה לא אוהבת אותי.
נכון.
היא בכתה ובכתה כל כך הרבה, עד שנמסה ונעשתה שקופה. והיא נעלמה. חוץ משתי הדמעות שלה, שהיא נשארו תלויות באוויר. תגידי, מה עושים עם, עם הקטע הזה?
אבל הסוף עוד יותר מעניין, כי כשעבדתי את זה, עבדתי עם ילדים כמה שנים, אז הם אמרו, זה happy end.
נכון.
כן? כי את נכון. רואה שיש ראייה אחרת לה ולה.
נכון.
כן.
אבל אני רוצה להתעכב על הרגע כן, הזה, כן. שבו
נכון.
היא נעלמת, נכון. ומה שנשאר זה רק הדמעות.
נכון.
כלומר, יש שוב עיון.
נכון.
והדרך שהיא חוזרת להיות קיימת, זו האהבה של חתולימה שמלקקת נכון. אותה, ואומרת לה שהיא אוהבת אותה נכון. ככה, כמו שהיא.
נכון. וזה באמת, זה מהפך.
כן, את אומרת, בשביל מה זה ניסתה להיות ככה וככה כן, וככה כן, וככה? נכון, נכון. פשוט הייתה צריכה להישאר כמו שהיא.
כן. אבל האמא, האמא אומרת אמת?
זהו.
והאימא מלקקת אותה, אז כנראה שהיא מחמצה אותה בכל אופן.
אז למה היא הרגישה ככה?
שאלה. וההרגשה היא אמיתית, היא לא מזייפת.
זו הרגשה שאת מכירה.
סיפור במידה מסוימת מוכר לי.
כבת.
אימא שלי, היא הייתה לא מתאימה, רק איפה שהיא הייתה לא מתאימה. בשאר הדברים היא הייתה מתאימה. הייתה מאוד תפקדנית ומאוד אחראית ומאוד גיבורה ומאוד צודקת. אני לא אומרת את זה בציניות.
לא, באמת. אני יודעת. אבל אנחנו, אני אומרת אנחנו, את רואה, הנה כן. אני נכנסת להזדהות שלי עם הסיפור. כי אנחנו היינו צריכות גם משהו נוסף.
נכון, אבל לא תמיד יש. איפה משהו נוסף? יש לי איזה סיפור. צריך עוד משהו.
כלומר, את אומרת, אימא שלי תפקדה.
אולי לא. אולי אם יש את המשהו הזה, אז הם כוסים על משהו אחר.
כן.
לא, זה קשה פרויד אמר, שלושה דברים הם בלתי אפשריים. להצליח בטיפול, להצליח כהורים, ולהצליח בעוד איזה משהו, אני לא זוכרת. מעניין, מעניין.
מעניין.
כן.
אימא שלי מנגנת לבלץ, טרה לה 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 לה, בכל כלי למקומו וכל בגד נכנס, מעצמו לארון, מעצמו מחובס. כשאימא שלי מנגנת לבד, אימא שלי מנגנת לפולקה, הופ טרלה הופ טרה הופ טרלה, ובוחשת הקף בסירים את הכל, מטטה מטטה בעצמו בלי ליפול. כשאימא שלי מנגנת לפולקה,
ונתכוונתי לשאול אותך איך את באמת עושה את המעבר בין הסוגות השונות, בין הכתיבה לילדים לבין למבוגרים, בין סיפורת, פרוזה לבין שירה ומסות. האם זה דורש התגייסות אחרת, מצב נפשי
כן,
שונה?
כן, זה דורש משהו אחר, והרבה דברים נופלים קורבן לאי הבהירות.
מה זאת אומרת?
שאני לא יודעת, אני כותבת את זה למבוגרים, אבל בעצם זה ילדותי.
מה זה דורש ממך?
לשמוע את הכל.
את הכל הנכון.
את הכל הנכון.
אז זה ממש כמו לכוון כלי נגינה?
כן, זה כמו לכוון כלי, כן.
זה דורש גם מצב נפשי אחר, מצב רוח, מזג אוויר?
זה משעשע לכתוב לילדים. יש בזה איזה שמחת חיים.
אז כשאת במצב רוח טוב, את כותבת...
לא, זה עושה לי מצב רוח.
זה עושה לך.
כן.
זו החלטה? זו כוונה? לא, כלומר, לא. את אומרת...
לא, זה איפה אם יש לי רעיון. לא, שום דבר הוא
לא חושב. ואז איך את מקטלגת? איך את
אומרת? אני שומעת. כמו שאת מדברת עם ילד. את לא תדורי עם ילד כמו עם מבוגר. יש כמה תנאים לספרות ילדים שצריך לעיין בהם. א', מה זה נקרא ילדים? יש הרבה סוגי ילדים. יש ילדים היום שקוראים ספרים, מרבית הילדים לא קוראים בכלל ספרים. עכשיו, האם זה נכון שילדים יעברו חוויות למיניהם, בלי שנזכיר אותם בספרים, מפני הנחה שזה לא נוח, זה מפחיד, או שצריך להיכנס לתוך העולם הזה של החוויות שילדים עוברים. עכשיו, כמה ילדותי צריך להיות סיפור ילדים? האם הוא צריך להיות ילדותי יותר ממה שהמקרי לילד, או שהוא צריך להיות מתאים גם למקרי, כי הרי ילדים לא קוראים לבד. אז זה כמה שאלות. עכשיו, הרבה מאוד ילדים אוהבים ספרים קלים לקריאה, קלים לתפיסה, וזה נכון, מותר להם, זה בסדר גמור, זה מוצדק. אבל זה לא מחייב את הסופרים, זה רק מה שילדים אוהבים. שאלה גם כמה אפשר להאהיב על ילדים, ספרים או סרטים או כל דבר, שקצת לא מדייק את הילדותיות בהם נמצאים באותו רגע. וזה יתאים גם לחצי שנה, כמו שקונים נעליים, פעם היו קונים, לשנה כן. הבאה.
ואת מנסה למתוח את זה?
לא, זה מה שיש לי להגיד. אני לא מנסה כלום.
אבל אני אומרת שהגבולות הם לא ממש ברורים. כלומר, יש איזה... לתחושתי, יש איזה משהו שהספרי ילדים הם גם למבוגרים. כלומר, אני קראתי אותם כמבוגר, ולא הרגשתי שאני קוראת ספר שהוא לא לגיל שלי. בכלל, התנועה בין הז'אנרים, כלומר, גם הפרוזה שלך, היא נגועה בשפתה ובצבעיה של השירה. הנה, למשל, הסיפור המקסים הזה, חופש הביטוי, קראת לו.
כן, נכון.
אין הכוונה למה שאתם חושבים בחופש הביטוי, נכון? אנחנו לא בעניין פוליטי פה על זה. מבעד לחלון אפשר לראות את העשן העולה מן הערים הכחולים. צאי החוצה, גברתי. אני רואה שאת לא איתנו. איך את רוצה להבין ככה? אומר לה המורה א', כשהוא מביט בה מלמעלה למטה, כאילו באי ידיעת החשבון שלה יש כוונות אנרכיסטיות. לא לדעת חשבון זה לא עניין שכלי, זו נגיעה באחת מחידות העולם, היא יודעת. ההתקלות במספרים מדרדרת את המוח שלה, דרך קבע אל החושך. האם מספרים באמת קיימים, כמו הרים או אצבעות, ולא להבחין בהם פירושו למעוד עד מתחת לקרום האדמה? עיוורת חשבון, היא נמלטת אל הדשא ומתחממת בשמש כמו חתול. לפתע נופל עליה צל. היי את, אני צריך עזרה. זה הבחור של הטוקים. שולף טוקי מהכלוב ומעמיד אותו על כף ידו. אני מלמד אותם לדבר. תגיד, אני חכם. והטוקי חוזר אחריו. הוא מבין מה הוא אומר? מה זה משנה? היא לא שואלת אותו מה ההבדל בין להבין ולדעת. ובאמת, למה 4 + 4 זה 8? למה? כשהיא חוזרת, הכיתה ריקה, אבל המורה עוד שם אוסף את ניירותיו. חשבון, מתמטיקה, אלגברה, כל כך הרבה שמות חיבה לממד העלום הזה, למה זה חסום בפניה? בגלל שאין שם שני צדדים? ובגלל שגם טעות אחת פוסלת אותך מיד? איך אפשר לחיות בלי אף טעות קטנה אחת? אותו רגע פורץ לחדר טוקי, המורה מביט בו, גם היא, הטוקי מתיישב על השולחן שביניהם ואומר, מטומטמים, תעופו, מה אתם כל כך כבדים שאתם לא יכולים לצאת מהכלוב? הוא בטח למד את זה מפליטת פיו של המאלף, מבלי שהוא התכוון. אבל למול עיניה, המורה א', בכל כובדו, מתחיל להתרומם מן הרצפה ולעוף.
טוב שהוא עף.
כן. אפשר לומר שהסיפור הזה הוא זרחיות תאורה?
באמת, אני לא יודעת בעצמי. לא טוב לבן אדם לדעת את עצמו יותר מדי. בכתיבה.
מה את חושבת על הסיפור הזה?
את האמת להגיד לך? אבל אל תקליטי את זה, שזה לא פתור מספיק חכם.
למה?
בסדר, הוא אף, אז מה? איך פתרנו את הבעיה?
של המתמטיקה?
כן.
אנחנו בספרות, לא במתמטיקה.
אבל...
אז לא צריך להיות פתרון.
נכון, אולי, אבל אולי לא.
החיבור הזה של השפה,
כן.
עם מציאות דמיונית.
כן.
אולי גם המאגיות שיש לשפה.
והמספרים, המספרים, זה הכי מעניין.
בין הארי פוטר לאן שרלי, שאת בוחרת להעמיד כן. אותם זה מול זה, את כן. כותבת, האם תפקידה של הספרות לבדיין כן. אותנו, או בצד כפית של אופטימיות, לשלוח אותנו אל מרחבי הג'ונגל של המציאות. אבל בספרי הארי פוטר הדמיון מוצהר.
נכון.
ברור, הגבולות, החוקים, הקונבנציה, אנחנו בעולם פנטסטי, נכון, נכון. והכל אפשרי. אבל אצלך, נורית, זו המציאות שמקבלת פתאום סטייה.
כי זה החיים. אפשר להגיד את זה רק בתנועה. ככה. זה ככה.
אז זה מתעתע.
כן.
וזה מטורלל.
המציאות היא מטורללת.
אז הנה, הסיפור הזה, דברים נכונים.
כן.
על ביקור בביתן של שתי גברות מבית הקפה.
אה, זה. כן.
ופגישה עם הרמטכ"ל.
כן, זה אני אוהבת, כן.
למה את אוהבת?
כי אני אוהבת שיועצים לרמטכ"ל, כי המציאות הישראלית היא באמת צריכה רק אסטרולוגיה. וכתבתי את זה לפני.
זה סיפור אבסורדי לחלוטין.
נכון, זה מוצא חן בעיניי. אתה יודע על מה זה? שיש לרמטכ"ל שתי דודות, ושבחרו אותו להיות רמטכ"ל, הם התגייסו לעזור לו. אחת אסטרולוגית ואחת משהו אחר. והם יעצוק לו. אז בדיוק, צריך פה מישהו אחר שינהל את העסק.
כן, אבל את יודעת, הסיפור הזה הוא אבסורדי במסגרת ריאליסטית טהורה.
נכון, זה עוד רמטכ"ל. אני ממש שמחה שכתבתי אותו.
אני שמחה שאת אומרת את
כן,
זה.
כן, בדרך כלל זה לא אצלי ככה, אבל זה אני אוהבת כי זה... כי החוט למציאות הוא חזק.
נכון.
בגלל שזה רמטכ"ל ובגלל המצב, וכתבתי את זה מזמן, אבל זה עוד יותר נכון ממה שזה
זה
היה.
זה מצחיק שאת אומרת שהחוט למציאות הוא הרמטכ"ל, כאשר הקיום של הרמטכ"ל בסיפור הזה, זה הדבר הכי פסיכי
נכון,
שיש שם.
נכון, אבל המציאות היא פסיכית פה, וזה מתבהר. לא ידעתי כמה זה נכון, עכשיו אני יודעת.
אז את חושבת שסופרים הם נביאים?
לא. זה מקרה. רגע, יש לי
עוד
מקרה. אחד עם הרמטכ"ל ועם הצבא, מה? אני לא זוכרת.
פה יש גם שאת קורצת לו בסוף.
הוא קורץ לי.
הוא קורץ לך.
כן.
הוא קורץ לך?
כן.
או את קורצת לו?
אולי אני מחזירה לו. לא, הוא קורץ לי.
מהטלוויזיה, נדמה.
כן, הוא מהטלוויזיה קורץ לי. כי הוא יודע שאני יודעת.
שהדודות.
שהדודות באמת רוצות את זה.
לצערי אנחנו לא נוכל לקרוא הכל, כדאי גם שנשאיר למאזינים סיבות טובות לחפש את הספרים, אבל כדאי כן באמת להתעכב על החלק הפרוע, לא פוליטיקלי קורקט, בוודאי לא במה שאולי יש שחושבים שנכון לילדים. את לא מתחשבת בכל הכללים הלא כתובים האלה,
נכון.
ודווקא מביאה אל קדמת הבמה את החלקים האסורים, הצבעוניים, הרעים במרכאות, כמו בכתם כתר קטשופ אהבה.
כן.
שיש שם רצף אסוציאטיבי פרוע לחלוטין. או תנינה טובה ורעה.
נכון.
על תנינה.
נכון.
שיש לה שתי אחיות.
כן.
שאחת קוראים לה גול. כן. ואחת קוראים לה ית.
נכון. כן.
ויחד כשאנחנו מחברים אנחנו מבינים מה אנחנו מקבלים פה. ויש לה שיר, אם אני טובה אז אני רעה. ואם אני רעה אז אני מוצלחת. אז למה לי להיות טובה בשביל להיות רעה? אני נהיית ישר מחשפה ויש לי נחת. אני שורפת וחוטפת ומושכת וצורחת כי כך אני טובה כשאני רעה. וכשאני רעה, כך אני מוצלחת.
נכון. החיות האלה, יש לה יום הולדת, הן באות לה יום הולדת, והן מביאות לה לא מתנת יום הולדת. והן אומרות, הבאנו לך מתנה כי יכולנו לקחת ממך. במקום להביא.
לא מתנת יום הולדת, זה קצת לואיס קארולי כזה, נונסנס.
כן, אז הן אומרות, אחרת היינו לוקחות ממך משהו. זה שלא הבאנו לך, בדיוק.
עצם זה שלא הבאנו לך, זו המתנה.
זה המתנה.
נהדר. או בסיפור על שינגלונגה.
אה, נכון.
נכון? ממיטה מסודרת.
נכון, נכון.
זה נהדר.
נכון.
הפנטזיה של כולנו,
הם הוציאו מתחת למיטות פופקורן ישן, קורי עכביש, שוקולד למריחה, צבעים מעורבבים, קטשופ ממחטות מאוחות, משחת שיניים ועוד חומרים לא מזוהים. הם נטלו על המנורות, נגבו ידיים בבילונות, הדביקו מסטיק על הדלתות, עשו סקי על קליפות בננה, קינחו את האף בשרבולים, ובקרם שיזוף צחצחו את הרצפה. והנסיכה אףה על המנורות, מרחה את השערות שלה בביצים, התאמנה ביריקה למטרה, ומהכתר עשתה צלחת מעופפת. זהו, עכשיו את מתאימה, אמרו לה. תחתמי. הם טבלו את היד שלה בקטשופ, הצמידו לקיר ואמרו, עכשיו את מתוקנת.
כן.
חשבת על כל הדברים האסורים שכיף לעשות?
לא יודעת, מישהו בי חשב.
כן, זו רוח שטות.
אני מאוד מרוצה, אבל לא
גם תמיד... גם אני מרוצה.
לא תמיד יש לי את זה לצערי.
זה הטופ.
נכון, זה הכי טוב.
זה פשוט הכי טוב.
אני גם חושבת ככה.
זה גם הכי כיף.
זהו.
את נותנת בעצם דרור פתחון פה ומוציאה מאחורי הקלעים את כל המעשים הרעים לכאורה,
כן.
את המאוויים האמיתיים, נכון. לא רק של ילדים, נכון. כולנו רוצים להשתולל
נכון,
ככה.
נכון,
רק שאנחנו לבושים בחליפות של יאה ונאה.
נכון, אנחנו חייבים, מסכנים אנחנו.
ממש. הקטע שפותח באמת את כישרון לציפייה, את קראת לו תחתונים.
נכון.
אני בקפה. בגלל חול המועד, הוא צפוף מאנשים, ובגלל הקורונה והכלבה שאיתי, אני יושבת במרפסת. בשולחן מולי יושבים הורים וילדיהם, לפי הערכתי בני שנתיים או שלוש. הילדה הראשית אומרת תחתונים, וכל הילדים פורצים בצחוק. מעניין שבגיל כל כך צעיר, כבר יש לחוש לבחור את המילה האנרגטית שהיא בחציה אינטימית, חציה פרובוקטיבית, קשורה לעניינים שאין לה נגיעה בהם, ובכל זאת... התנופה כבר מצטברת. האם ניתן לקרוא לזה חשיפה?
כן.
באמת שמעת את זה?
כן. בערך.
והיה בזה את כל
אני ה... אני לא יודעת, אני אמרתי.
זה אני... ישר, זאת אומרת, היא אמרה תחתונים ואת
כן,
כבר...
כן, אמרתי עם זה, כן.
ובך זה עורר כבר כן, את כל כן. מה שבעצם זה...
כן.
המילה אוגרת בתוכה.
כן, כן.
בסיטואציה
כן.
הזו.
כן.
אז ככה זה עובד.
כן, בדיוק ככה זה עובד. אבל לא תמיד יש את התחתונים שילדה אומרת. לפעמים צריכים להמציא גם את התחתונים.
אנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, וזה קצת מאחורי החיים. הוא קצת מאחורי הכתיבה והספרים. ואולי הצצה שאת מאפשרת, או נדמה שאת מאפשרת, בסיפור די מטריד... מפחיד, קשה, שמה שמתרחש בו זו חוויה אלימה, והיא לא נאמרת בסיפור. גם כאן זה מתעתע, אבל יש רגע שזה אולי הרגע שמשהו קורה במציאות, והדרך שלך או של הגיבורה של הסיפור הזה להתמודד עם חוסר האונים ולברוח אל הדמיון ולספר סיפור.
נכון, זה סיפור קשה.
האיש שאל אותי איך קוראים לך. ידוע שקשה לדייק במשפטים הראשונים של השיחה, אלה שיוצאים מן החושך, ואני תוויתי את הסיפור. ככה את כותבת.
כן,
אני
כן,
תוויתי
כן,
את הסיפור.
כן.
נגיד שהוא בודד.
נכון.
נגיד שהוא מחפש אהבה.
נכון.
נגיד שהוא האיש שזימן לי הגורל והוא נשלח אליי על כנפי מסעית תנובה. נניח שבתחפושת נהג מן הקואופרטיב הוא בעצם נציג ארצות רחוקות, שפות סודיות, ספרים נדירים, אולי בתוכו הוא מאוד רך. זו הבדידות שהופכת אותך קשה. התבוננתי בסתר בידיו הכבדות של הנהג שלי, שסובבו בכלילות את ההגה. חלפנו על פני השקדיות הפורחות, מעין הינומות מרפרפות. אבל הסיפור הזה לא נמשך אל הינומות של שקדיות.
לא, ממש לא.
הוא תופס כיוון אחר.
לא רק זה, הוא מדבר על זה שהפנטזיית אהבים של הילדה, מתנפצת אל מול האונס בעצם. וזה לא מישהו שתקף אותה, זה מישהו שהיא רוקמת פנטזיה סביבו, וזה הדמות הגברית שנשים רוקמות את הפנטזיה ומתגלה מה שמתגלה מתחת. איך אנחנו טובים את הסיפור של ההתאהבות שלנו, שהוא לא קשור בכלל למציאות.
העניין של האונס לא כתוב בכלל
נכון,
במפורש.
נכון.
שזה מדהים, באמת, היכולת לכתוב משהו שאין ספק לגביו לקורא,
נכון.
אבל הוא לא כתוב לו
נכון.
בצורה ברורה.
נכון מאוד.
זה כאילו באמת להלך על קור של הכביש.
נכון. אבל זה מובן.
אבל אני חשבתי שגם ככה נולד סיפור.
כן.
שבעצם אנחנו יכולים ממש לראות לרגע איך את עושה את זה. כן. איך את ממציאה סיפור.
כן, נכון.
כי את אומרת, אני תביתי את הסיפור, נכון. נגיד ש, ונגיד נכון, ש, ונגיד נכון. ש.
ייתכן, באיזה אופן, כנראה כאילו, ככה מושכים את החוט.
כן.
בדרך כלל, זה צריך להיות יותר משכנע מנגיד ש. פה זה בכוונה נגיד ש, כי אנחנו רואים את התפרים של הפנטזיה. אבל בדרך כלל זה צריך להיות יותר, בואי נגיד, ניקח איזה ספר ילדים, זה לא נגיד שזה מתבקש מתוך הסיפור.
כן. בסיפור הזה גם יש בעצם שני צדדים. מתוך הבריאה של הפנטזיה, פורצת המציאות ופוצעת.
נכון.
את מפנה את המבט או את הפנס לעבר הפקפוק.
נכון.
הפקפוק נכון. משקף את הצד השני. הצד השני הוא אפילו עניין פנומולוגי, אבל מובן שזה מפחיד בגלל הניטור.
כן.
הניטור זה עצם העניין, כן. נכון? אפילו כן. בפוליטיקה.
כן. זה מבלבל את היכולת לראות. למה היא לא ראתה, הילדה הזאת? מי הבן אדם, הנערה הזאת?
את כועסת.
על האיש הזה?
עליה גם.
עליה גם.
נכון.
כן, כי נשים צריכות להסתכל טוב. לפני שהן נופלות לשם, הן צריכות להסתכל טוב עם מי.
אבל הן רואות באותו רגע, בעיניים שלהן הן רואות את הפנטזיה, אז איך הן יכולות?
בדיוק. זה בכלל אחת הבעיות שלה.
זה שני הצדדים, והנה אנחנו מדברים על הניטור. נכון. הן לא מסוגלות באותו רגע לעשות את הניטור.
נכון, ויש גם עוד דבר. נשים לא מפטרות על הפנטזיה של האהבה, זה גם על זה.
נכון.
וזה תוקע אותם במקומות לא בדיוק פמיניסטיים. עכשיו, האם גם גברים יש להם את הפנטזיות האלה? אני לא יודעת.
שלומי, מה אתה אומר?
לא חשבתי על זה
בעולם. לא יודעת. אבל לנשים זה ברור שזה תוקע.
כן. אבל את יודעת, ליזה רפרר באיזשהו אופן לפוליטיקה. כן. לראות את שני הצדדים והעניין של הניטור.
זה סיפור פוליטי.
זה סיפור פוליטי.
כן.
ואת מבליחה מדי פעם עם אמירות כמו המדינה ואני.
כן, בדיוק.
קשה להפריד בין שתינו, המדינה הייתה קרובה לי כמעט כמו ללוי ה-14.
כן. נכון.
שהרי קרה המדינה ואני.
כן.
אז עד כדי כך הרגשת?
מה זה, הייתי ילדה כל כך, ודאי, היינו מזוגים לגמרי עם העניין הציוני, לגמרי. בטח.
אבל מעל ראשנו נהפכות ממשלות, אדונים, אני רוצה להגיד להם.
זה לפני כל העסק כתבתי.
תקשיבו כבר, עבר זמן בית הספר, אתם אנשים בוגרים.
כן, נכון.
שלא לדבר על המלחמות. נכון. שם ודאי הייתי צריכה לצעוק את מה שנצעק לי בגרון, תפסיקו עם זה.
נכון.
אתם רואים שזה חוזר.
נכון.
ואני שותקת, למה אני שותקת?
נכון.
נראה לי שאני הולכת במסדרון מקביל למתרחש ולא בתוכו.
כי אם היינו בתוכו, היינו כבר פותרים את הפלסטינאים ואת כל העניין הזה. הם גם לא הולכים בתוכו, מה? אנשים לא רואים מה קורה פה. טוב, נעזוב את זה.
לא, כי את כותבת.
נכון.
את צועקת.
צריכים לצעוק את זה, צריכים כולם לצעוק את זה.
אבל אולי אי אפשר לעשות את הניטור.
אולי אי אפשר.
איך מרגישה המשוררת בתוך הפוליטיקה?
אי אפשר לא להיות בפוליטיקה מה שנעשה. בדרך כלל אני לא בעניין, אבל עכשיו?
בין לבין, למרות הפקפוק, את מנהלת חיים.
כן.
ואני מרשה לעצמי, רק משום שאת כותבת על כך, בספר החדש, כישרון לציפייה, שזה אגב מעניין, ציפייה למה?
שיהיה משהו שיתרחש, שיהיה יותר טוב, שיהיה חיים עניינים, שיקרה השונה. השונה ממה שעכשיו.
כי לחכות זה באמת משהו שדורש כישרון.
בדיוק.
זה נורא קשה לחכות.
נכון, זה נורא קשה לחכות.
אז את כותבת על ניתוח שעברת,
כן.
ועל ההרדמה, ועל השיחה עם הרופא, שגם היא ביזרית מאוד.
מה, אני לא זוכרת.
הוא אומר לך שהייתה לו פעם אהובה עם שיער אדום. השיחה הזו כנראה הייתה צריכה לקרות עם סופרת.
כן.
וסופרת שקוראים לה נורית זרחי, אבל את גם כותבת כמה וכמה סיפורים קצרצרים, שברי מחשבות, על המצב הזה של להיות פציינט בבית החולים.
נכון.
כדי להפוך את האדם לפציינט צריך לפרק אותו מן האישי. תורידי את הבגדים.
כן.
תלבשי חלוק.
כן.
תורידי את התכשיטים.
נכון.
האם את נושאת עלייך משהו נוסף?
לא, אני לא נושאת עליי כלום, אני לא נושאת עליי אפילו את עצמי.
זה היום ונורא. תראי, ברגע שאת שמה את חייך בידי אנשים אחרים, את לא שולטת, את בידי אחרים.
חוסר שליטה.
וגם את בעניין, נתת את עצמך לבריאות, כלומר נתת את עצמך למוות, וחתך ציפור.
מפחיד.
נתת את עצמך לסיכוי המוות.
כן.
כן?
ישנה גם הזקנה, גם עליה כן, את כן. מעיזה לכתוב.
נכון. מה אני כותבת?
גם אני שואלת את עצמי, כמה שנים בן אדם צריך לחיות?
נכון.
אני תופסת שהמוח שלי גרור אחורה.
נכון.
אני חשה שאיני רלוונטית, אפילו לא לעצמי. הרגשתי שהחיים רצויים, כל עוד הם נמשכים, למרות חולשת הזקנה שמעוררת בי אשמה.
נכון. חיים הם סופיים. אף אחד לא חי על הנצח.
למה הזקנה מעוררת אשמה?
החולשה, זה שאת לא יכולה להיות... מגרעות מעוררות אשמה. את הולכת ונפחתת.
המוח שלי גרור אחורה.
כן.
אבל למה? לא. אומרים שדווקא כשהם נעשים סקנים יותר, הם נעשים יותר חכמים.
לא. שקר גדול.
שקר גדול?
ממש.
אז את אומרת לא שווה לחכות?
לא. כדאי...
אני בניתי על זה שאני אהיה יותר
לא,
חכמה.
לא, כדאי להתאמן. בעיקר בספורט.
כן.
כן.
מוח שגרור אחורה, אולי הוא בעצם תרנגולת.
נכון. כתבתי את זה?
לא.
את אומרת, זה את תכתבי.
לא, אבל אני אומרת את זה בגללך, כי
ההומור... בגלל ההמחה אחורה, שכחתי כבר.
הנונסנס, כן. ההיגיון הנפלא, נכון. המצחיק הפרוע, באחד הסיפורים האהובים שלך, ששמו אחורה שהלכה התרנגולת.
נכון,
רק
נכון.
אם קוראים את זה הפוך, נכון, נכון. זה התרנגולת שהלכה אחורה.
נכון.
אבל השם הוא אחורה שהלכה התרנגולת.
נכון.
ומה היא אומרת שם בסוף התרנגולת? כנראה אני צריכה עוד ללכת אחורה כדי ללכת קדימה.
כן, אבל זה תרנגולת.
את חושבת שעלה הילדה?
כן.
וראתה איך התרנגולת הלכה אחורה, נכנסה לתוך ביצה, וסגרה אחריה את כל הדלתות ואת כל החלונות. היא צעקה לה, למה נכנסת לביצה? והתרנגולת ענתה מבפנים, הגעתי לסוף האחורנית, עכשיו אפשר להתחיל מההתחלה.
כן, יפה מצידו. כן.
צריכה אבל... ללכת עד הסוף של האחורה.
כן, אבל
את
זה...
את עושה את זה לפעמים?
אני לא עושה כלום. אי אפשר במאמץ כלום לעשות.
תשמעי, אולי הלכנו די אחורה, ואנחנו צריכות להתחיל מההתחלה.
יכול להיות.
אבל אני לא יכולה לוותר על באמת... אחד הסיפורים המצחיקים, המטורללים, לטובה כמובן, תמיד הטרלול אצלך הוא לטובה, גם הוא מן הספר שטרם ראה אור, כישרון לציפייה.
נכון.
וזה מכתב לגברת, סיפור שהקדשת לעורכת הקבועה הוותיקה שהולכת איתך שנים, עם כל כך הרבה ספרים, אליזה ציגלר.
נכון מאוד.
גברת סימפסון, שבגללה ויתר מלך אנגליה, אדוארד השמיני, על המלכות לטובת אחיו ג'ורג', בגלל שאהובתו לא רצה להינשא, הייתה גרושה.
כן.
מי שכותבת לה את המכתב, זו הנערה שמשרתת בארמון כנערת אשפה.
כן.
מאיפה בא הרעיון הזה?
לא יודעת, כן.
לא, באמת, כן. נורית, מאיפה?
בטח יש שם מישהו שמטפל באשפה.
אז כן. ככה, פתאום זה...
כן.
זה היה באיזשהו משהו
לא,
שקשור...
שום דבר.
לא היה איזה סיפור
לא. עם... לא, שום דבר.
הנערה הזאת קוראים לה פאמפקין.
כן.
דלעת, כן? והתפקיד שלה הוא לפנות את האשפה בארמון.
כן. ולמה קוראים לדלת? כי חברה שאצלה ישנה מסבירה לה שהיא דלת העם. אבל שהם לא יודעים עברית, אז היא יצאה דלת, אז היא יצאה פאמפקין.
ובין לבין היא פוגשת פתאום, מגיעה לשם להתאבל בסתר, המלכה אליזבת לחדר האשפה.
כן.
ומתנהלת ביניהם השיחה הזאת.
כן. נהדר, אני אוהבת אותו.
הופתעתי כשהמלכה פתאום אמרה לי, אני משתגעת מהצ'ילדרן שלי. לא בדיוק הבנתי. השתלטתי על השפה האנגלית רק בערך, אבל בכל זאת עניתי. גברתי המלכה, ככה זה ילדים. אני יודעת את זה מאימא שלי שאמרה לי, מה פתאום את נוסעת ללונדון במקום ללכת לסמינר להוציא תעודת הוראה? חוץ מזיכרון המנדט הבריטי, אין לך שום, שום קונקשנס. ואם יהיה לך בעל והוא ימות או יעזוב, איך תתפרנסי? המלכה הביטה בי ואמרה, אבל פה all of them נסיכים, זה לא כמו other people. אליזבת, אמרתי לה, יש לי ידיעה מחדר האשפה, כולם דומים. המלכה הביטה בי, הכרתי את המבט הזה מאימא שלי. חשבתי שהיא תכף תגיד לי, אל תסתכלי בצלחות של אחרים. ואמרתי לה, dishes or wishes? המלכה הבינה מה שהבינה ואמרה, פאמפקין, את באמת בחורה מעניינת, very interesting, אבל אין לך שום חוש לענייני מלוכה. בתנאים האלה לא יכולתי להשקיע בילדים. הפריים מיניסטר ושר המושבות והגנרלים, הם משתמשים בכל הזמן שלי. אליזבט, אמרתי, את לא צריכה להסביר לי, כמובן שהאידאה קודמת לילדים, אחרת לא היו ממציאים את המוסדות ואת הלינה המשותפת. אני חוששת שמי שלא השקיעו בו בילדות, אין לו קופה להשקיע בילדים. איך את דוחפת פה את המסרים? סיפרתי על השיחה הזאת לחברה המלינה שלי, כששתינו את ה-Good Night Tea. חברה שלי אמרה, פאמפקין, אני חושבת שאת צריכה לעזוב את העבודה הזאת. ההשפעה מדי דמוקרטית, והמלכה היא זן אחד. למחרת, שוב חיכתה לי המלכה בלשכת ההשפעה. היא אמרה, פאמפקין, אולי כדאי שתדברי עם הילדים שלי, תסביר להם איך נראים החיים האמיתיים. עכשיו, כשדיאנה is gone, they are all broken, especially Charles. You know, להיות השם תופס אותך בחוזקה יותר מאשר אהבה. אליזבט הביטה בזמן ארוך מן הצפוי ואמרה, To be, this is the problem. מה? הידע הזה תקף גם פה? אז בשביל מה הארמון וכל הדקורציה? לא למדנו את המלט בבית הספר האזורי, כי למדנו את יוליוס קיסר. זה היה כנראה יותר נכון לארץ שבה גדלנו. חשבתי מעניין שאפילו המלכה משתמשת במה שאמר הבחור ההוא. וברגע הזה פג באחת כסמן של הכפות המשובצות יעלומים, וגם של המציאות המופלאות שדגתי בהשפעה, מעיל כתיפה שנשאר לו כפתור, או סנדלי זהב שחוקים מעט בעקב. הבנתי, מתחת לכל תמיד קיימת אם המושבות. פתח תקווה,
מלבי.
ומפה קצרה הדרך לסמינר למורים.
בדיוק.
אני מבקשת שלא תיקחו את זה נגדי, אבל כשעזבתי, לקחתי איתי מזלג אחד רקוע פנינים, שריד מן הזוהר. חששתי שאם לא יישאר לי שום סימן, אחשוב שמעולם לא הייתי פה. האם דמיון מעיד על חוסר יכולת לחיות?
כן. לא, זה הצליח. אני מה נגיד.
זאת פנינה.
זה הצליח, כן.
נכון,
זאת פנינה. זה לא כולם ככה.
זאת פנינה.
כן.
דמיון מעיד על חוסר יכולת לחיות?
אולי, בשביל מה מציעים כל מיני דברים? זה חיפוי, ציפוי, ביטוי. היא לא הייתה בארמון, והיא לא הייתה פאמפקין, ושום דבר לא היה. והיא הלכה לסמינה.
באם המושבות.
בדיוק.
תגידי, נורית, מאיפה הגיעה הפרלין הזה?
אני לא יודעת.
לא, באמת.
תראי, לפעמים זה מצליח.
מאיפה זה בא?
אני לא יודעת. אין לזה מקום. זה בא משום מקום. שום מקום זה גם מקום.
שום מקום זה מקום חשוב.
בדיוק, זהו.
זה מה שיש מאחורי הקלעים בהשפע של הארמון?
כנראה, זה ההשפע. בדיוק, נכון מאוד.
ושוב, אם אין משהו מוחשי, אולי לא הייתי פה, ודמיון אולי מעיד על חוסר יכולת לחיות.
כן.
זה מה שאת חושבת?
אני לא חושבת על זה, אני לא חושבת על הכתיבה שלי, אני רק עושה מה שאני יכולה. ואני תמיד חושבת שאולי זה לא מספיק טוב, זה מה שאני חושבת.
דיברנו בחלק הראשון על העובדה שהכתיבה היא מקצוע בודד, ושזה כן, תובני כן. וקשה ועצוב ומעייף. כן. את חיית עם יוצר במשך שנים רבות.
נכון.
אבל למרות החלום, לא כתבתם יחד.
לא כתבנו יחד, אבל היינו אני הייתי שותפה בפזמונים מאוד.
אבל את רצית גם כתיבה יחד שלך.
כן. הוא היה עורך אותי. קצת. למרבה הצער התגלגלו הדברים כך, שאני כותבת לבדי. כל כך הייתי רוצה שמישהו יחזיק לי את היד, או יתרה מזאת, יכתוב קצת במקומי, אבל אלה כנראה הם תנאיו של העיסוק הזה. כפי שאמר הנרי ג'יימס, אנחנו יוצרים בחושך, ושם אף אחד לא יכול להעיר לך את הדרך בפנס.
באמת היית רוצה שם בחושך שמישהו יחזיק לך את היד?
לא, שמישהו יכתוב במקומי הכל.
עדיין?
כן,
גם היום?
לא. כן, למה לא? אני אתן לו את הרעיון.
אהה. Mm-hmm.
יגשים את זה.
את פוחדת מהחושך או שהתרגלת לראות באפלה?
אני לא פוחדת מהחושך. אני הייתי צריכה ללכת בחושך והלכתי. בכל מיני הזדמנויות שהחיים מקרים לך. אבל זה לא שייך לכתוב, זה עסק באמת לבדיתי.
לבדיתי, כן. כמו שאמרה מרים ילן שטקליס. אז את לא פוחדת מהחושך.
לא.
כי אולי את הפנס.
לא חשבתי על זה, כי קוראים לי נור.
נור? כן. אז אולי את הפנס.
אבל אני לא חושבת. אם אני פנס, אז אני כבר נגמרה הבטריה, אני פוחדת. כן.
איך נגמרה הבטריה עם הקטע הזה שאפילו עוד לא התפרסם?
נכון, נכון, נכון. אבל זה כל יום מחדש צריך להיות פנס.
להטעין בחשמל, כן.
כל יום. לא, צריך להיות פנס. שלא מתאימים אותו, שהוא דולק מעצמו. זה קשה.
כן, לא פשוט להיות פנס.
לא פשוט להיות פנס. אפילו שקוראים לי נור.
נורית זרחי, תודה רבה לך.
תודה רבה. באמת, מעולם איש לא קרא כל כך הרבה ספרים שלי בשביל לעשות תוכנית.
תודה גדולה, ענקית, על השיחה המרגשת הזאת. במאחורי הקלעים הצצנו הפעם אל יצירתה וחייה וביתה של הסופרת והמשוררת נורית זרחי. תודה רבה לשלומי יצחק שישב איתנו כל השעות האלה והקליט את התוכנית הזאת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת.
ותורי להגיד תודה רבה לשניכם. תודה רבה.
עונג צרוף. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-6, ברביעי ובשבת ב-2 בצהריים, וכמובן שלשני חלקי התוכנית אתם מוזמנים להאזין גם באמצעות אתר ההסקטים של כאן ובספוטיפיי לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.